טוב, אנחנו נכנסים היום לסיים את סוגיית צמיחה, בעזרת השם. כשמה שננסה לעשות היום זה לגעת בסוגיה הזו בקיצור נלך לרמב״ם, זה היעד. אנחנו נלמד היום את הגמרא של הרמב״ם, וזה למה הרמב״ם הוא, כבר הזכרנו את זה לא פעם, הרמב״ם פה בסוגיה מאוד יצירתי. יש תחושה די ברורה שהרמב״ם קורא את הסוגיה באופן מאוד עדין וחד, אני חושב, וכדרכו הוא יוצר פה קונספט. זאת אומרת, הרמב״ם פה לא פועל רק באופן ניטרלי, אלא ממש יוצר קונספט. אז מה שננסה לעשות זה שוב זה ללכת אל הרמב״ם קצת ולראות לאיפה הרמב״ם לוקח את הסוגיה הזו, אבל כאמור זה בסוף, אחרי שניכנס טיפה לתוך המבנה של הסוגיה עצמה. פתחנו, נכון, בשיעור הקודם, ודיברנו באופן רחב ככה, טיפה מלמעלה, לא נכנסנו למבנה ולמהלך הסוגיה, אלא פתחנו יותר את האופנים שבהם הסוגיה, כאילו את המחשבות ברקע. איזה עקרונות אנחנו יכולים, עקרונות או תודעות יסוד שהסוגיה הזו של צמיחה מציפה לנו, ובעצם העלינו, אני חושב, שלושה וקטורים מרכזיים, נכון? דיברנו על, על מה? על מה דיברנו? זה היה מזמן אומנם? יום?
מה, וקטור בלעדן
שלישי. בתוך הנושא של סמיכה דיברנו בעצם על כמה מאפיינים או כמה פעולות שהסמיכה פועלת.
יש את ההשראה לעומת הסמכות, כאילו.
אוקיי. יש לנו מימד אחד של השראה מול השראה מול הרשאה, נכון? זאת אומרת, האם אנחנו מדברים על השראה במובן הקריזמטי, יש כאן איזו העברה של קריזמה מהרב לתלמיד, או שאנחנו מדברים על הרשאה במובן הפורמלי, נכון? יש כאן איזה מינוי שאתה ממנה את תלמידיך, או
עוד דבר... צריך משפט אלוהי ומשפט אנושי.
כמובן, אוקיי. או עוד, אבל עוד ממד שנכנס פה גם הוא מאוד חזק בתוך התמונה, ואני לא יודע שוב איפה למקם אותו בדיוק בתוך... האם זה שלושה וקטורים, האם זה שלושה קודקודים של משולש, או...
המסורת.
יש פה את המסורת, יש פה את הידע, נכון? כי גם הידע נוכח באופן, בסוגיה של דף ה', אנחנו נראה את זה עוד יותר חזק, את הממד של הידע, אבל גם כאן אנחנו מצאנו את זה גם בפסוקים שמתייחסים ליהושע, נכון? יהושע בן נון מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו, וגם בתוך הסוגיה מצאנו את זה קצת, מה?
לא, בסדר,
פסוק זה... בסדר, אני מסכים שזה לא... ובסוגיה מצאנו את זה גם בכמה וכמה רמיזות, נכון? גם בהתייחסות למעשה רבי יהודה בן בבא, נשתקחו, נגרוסינו, אלא בטלו דיני כנסות מישראל, נכון? שזה לכאורה, אני חושב, אולי המשפט הכי חזק, שמציף את שתי התודעות האלה, אחת מול השנייה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על ידע, ואז מה הבעיה? ידע לא נעלם, ידע משתמר. או שאנחנו מדברים בעצם על סמכות, שבאופן ברור, מעשה רבי יהודה בן בבא הוא מעשה של סמכות, והרב אבישי סיים פה יפה, נכון? במפגש הקודם שלנו, כשהוא הציב חזק מאוד את רבי יהודה בן בבא מול רבי עקיבא, נכון, התמונה של הגמרא בכתובות.
אפילו אני אומר בתוך הסוגיה, השאלה אם המאיר סמכה רבי עקיבא, סמכה רבי בן בבא,
אבל זה מאוד חזק בסיפור, כשאתה משווה את זה, אני חושב, נכון, זה כתובות על תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה וזה, כולם מתו בפרק אחד, עד שבא רבי עקיבא על רבותינו שבדרום, רבי מאיר ורבי יהודה ורבי שמעון ורבי יוסי ורבי אלעזר בן שמוע, אותה חמישייה בדיוק, נכון? והושנה להם, זאת אומרת, ובדיוק אותה חמישייה שסומך רבי יהודה בן בבא, והיא אותה חמישייה שרבי עקיבא, הם רבותינו שבדרום, שרבי עקיבא מלמד אותם תורה.
יותר מאוחר, נכון?
מתות יותר מאוחר?
שרבי עקיבא אוסף אותם.
לא, רבי
זה סיפור, שוב, זה סיפורים מקבילים. אני לא חושב שזה סיפורים שצריך לדון ביחס ההיסטורי ביניהם, כי שניהם לא נראים לי תיאור היסטורי מדויק של מה שהיה.
זה כנראה היה ויכוח, כי רבי יוחנן אומר, כל האומר במאיר לא סמוך רבי עקיבא, אני לא יודע טועה, זאת אומרת שכנראה היה ויכוח, מה קרה?
יש דיון, האם מה שמח... עכשיו בואו נשקף את הדיון הזה רגע מהמבט של רבי יוחנן, של הדור הבא של רבי, האם מה שהחזיק את התורה זה רבי עקיבא? או שמה שהחזיק, מה שהציל את התורה בדורו של שמעת זה רבי עקיבא שמוסר את נפשו כדי ללמד תורה ברבים, או שמה שהציל את התורה זה רבי יהודה בן בבא שמסר את נפשו על הסמיכה. אם תרצו, האם הערוץ שממשיך פה הוא ערוץ של ידע או ערוץ של סמכות? זאת בעצם השאלה. והשאלה הזאת התגלגל אחר כך, נכון, גם לבבל, בשאלה מה יותר חזק, ידע או סמכות? נכון? אני מכיר תלמיד חוכם, דוגמה, שאמר שהוא רוצה להיות רב ראשי, כי יש לו מכתב מאבא שלו, שגם הוא היה רב ראשי. והוא אומר שהוא צריך להיות רב ראשי. הוא אפילו לא טוען שהוא תלמיד חוכם או שהוא זה, זה כאילו זה, יש לו...
יש עוד אנשים שיש להם פתק מאבא שלהם.
יש לו שושלת, מה?
יש כנראה עוד כמה שיש להם פתק מאבא שלהם.
כן, גם לרב שניצח היה פתק מאבא שלו, ואבא שלו חי.
שניהם?
לשניהם יש פתקים מאבא שלהם, ואבא שלהם היה בחיים, כן? אבל הראיה שפתקים מאבא זה שיטה שעובדת, נכון?
זאת אומרת, זה עובד, זה יפה, מה זה לא יעבוד?
לא, קראו להם הבנים הראשיים
הזה. מה? הבנים הראשיים, הבנים הראשיים. אגב, יש מחקרים נורא מעניינים על ההשפעה של החסידות, על, זאת אומרת, הזיקה בין המודל החסידי של ירושת הקהילה, לבין מה שקורה ברבנות. זאת אומרת, האם גם רבנות קהילה עוברת בירושה? באופן פשוט לא. זאת אומרת, גם להלוכה. אבל אנחנו מוצאים יותר ויותר דיונים במהלך המאה ה-19 על מעבר רבנות בירושה לאור המודל החסידי שבו המעבר של הנהגה בירושה היה מעבר מתבקש. מי שכתב על זה, כתב על זה יהודים שם חיים גרטנר, הוא חקר את הנושא והגיע למסקנות מעניינות.
הרב קרלב הכי רש את
ה... מה?
הרב קרלב הכי רש. הוא היה צעיר, הוא הרש את המספר של אבא שלו.
בתור רב קהילה. טוב. כל מי ש... תחשב פה, אם אתם רוצים לרשת את הג'וב של אבא. יש הרבה אנשים שלא, לא בעניין של לרשת את הג'וב של אבא שלהם, אבל אני, מה אני אגיד, שאבא שלי היה רם בישיבה. אני כזה נגזר עליי.
גם אוניברסיטה,
אני לא יודע. מה?
גם אוניברסיטה.
אבא שלי גם אוניברסיטה. שם הלך. טוב, אז אני אומר, זה ככה פחות או יותר הדברים שהצבענו עליהם עד כה. אני רוצה אז ללכת צעד אחד קדימה ולהתקדם טיפה עם הסוגיה. עכשיו בואו ניכנס טיפה יותר באופן מדויק לקריאת הסוגיה ולניתוח שלה. מהי סמיכה ומהי סמיכת זקנים? אז כבר דיברנו על הלופ של רבי יוחנן של מסמך סבא, נכון? כבר בזה הרחבנו בשיעור שעבר. אמר לה הבאי לרבי יוסף מסמך סבא בשלושה מנהלן, אילה אם המדכתי ויסמוך את ידיו עליו יחי תסגי בכלל. חיתה עם המשה במקום 71 קאי, אחי ליבאי 71, קשי. מה עושה הסוגיה במהלך הזה? בדיון, מה עושה הבאי? או לאן הסוגיה לוקחת את הדיון הזה?
אני חושב שזה מערער על עצם השלושה. על עצם הקביעה שצריך שלושה. זאת
אומרת, אני מסכים, כלומר.
אבל אני מפריד
את הדין הזה
למשנה. הרגע קבעה... לכאורה קבענו בשם הברייתא שצריך שלושה בשביל לסמוך. אז הדבר הזה, בזה שהוא מכניס את המספרים, כן, אז הוא מערער ומכין לזה שמיד אחר כך יגידו בכלל לא סמיך.
אני מסכים. הפוך. הרי קורה פה דבר מפה. בוא, זה תמיד...
אורחים, זה לא קשור ליהושע, זה לא קשור לזה. זה שלושה מטעם מנה א'.
תמיד כשסוגיה עושה צד כזה, שאלת הפרשנות היא בעייתית, נכון? למה? כשסוגיה מביאה ומסיימת בקשיא, אז מה היא רוצה להגיד? שתי אפשרויות קריאה ששתיהן נכונות, ואני חושב שהן באמת שתיהן נכונות.
או שהאבא אמינא נדחתה, או שה...
או שהעלו את זה כדי לדחות את זה, או שהעלו את זה כדי להעלות את זה, נכון? או שיש פה אבא אמינא
שהם... תגיד שמה לעשות, זה משהו.
כי רוצים להגיד לנו, תשמעו, בעצם סמיכה זה... נכון, הרי כבר לא אומרת אותו אחד ה-71, שבעצם גם האחד ה-71 מתנהלים, ואותו מישור, זאת אומרת, נכון, שניהם בעצם פועלים על הסיפור של משה ויהושע, נכון? והתשובה היא לא, זה לא משה ויהושע, נכון? או קשיא, לפחות. עכשיו, מה הסוגיה רוצה להגיד? האם הסוגיה רוצה להגיד, זה באמת משה ויהושע, ולמה שלושה קשיא? או שמה שהסוגיה אומרת זה, תשים לב, אמרנו שלושה ולכן מה?
זה לא משה ויהושע.
לכן זה לא משה ויהושע.
זה גם מתחזק בהקשר של העמדה שהיא לא כזאת פשוטה, של הברייתא כסמיכת זקנים, כמסמך סבא, כן? כאילו, גם עושה את הרגע המשנה בפשוט של, זאת אומרת, שנראה שבאמת אמר היא כן להגיד ש... להתאמץ להגיד שסמיכת זקנים שלושה, ואז...
זאת אומרת, אז אתה רואה, כשהגמרא עשתה פה במהלך שהיא כל הזמן, הוא מהלך מוזר. א', היא נתקעה אותנו מהמשנה. נכון? מצד אחד. היא אמרה, סמיכת זקנים שבמשנה, זה סמיכת זקנים על הקורבן, נכון? לא על זה אנחנו מדברים. במשנה. מצד שני, כן העלתה את הדיון של סמיכה זקנים בשלושה, בברייתא, נכון? והכניסה אותנו למה... עכשיו שוב, השאלה מה...
אוקיי, אני אומר שהיא תמצא להגיד שהסמיכה זקנים של השלושה שכתובה זה סמיכה נסמך סווה. או שזה לא דבר מובן מאליו.
אוקיי, ולכן אתה אומר, זה מחזק את זה שהיא רצתה לנתק את זה ממשה ויהושע. כאילו אתה הולך עם הקשיה, אתה מדגיש את הקשיה.
אפשר לסמוך מפה כבר קצת לרמב"ם, זה שאני לא יודע אם זה מוקדם, אבל אפשר.
אז בואו נחכה עם זה לכם, בסדר? ודאי שאפשר לזרוק מפה לרמב"ם, יותר מזה, נושא הכלים של הרמב"ם כבר זרקו את הרמב"ם לפה, נכון? אבל בואו נלך עם זה צעד צעד רגע בתוך הסוגיה. אמר לי רבה חברי דירבה לרבשי, ביד הממש סמכין לב?
מה ביד?
נכון? כאילו, מאיפה השאלה הבאה? למה שיסמכו ביד?
אפשר להגיד שזה בא מהפסוק, כן, שויסמוך את ידיו עליו.
פשוט, לחלוטין, שהשאלה של רבה חברי דירבה לרבשי, ודאי באופן שבו היא ערוכה בתוך הסוגיה, מיד אחרי ההשוואה למשה ויהושע, נכון? מגיעה מזה שמשה סומך את יהושע ביד. זאת אומרת, מה? סומכים ביד?
כאילו התעלמתי, כי התעלמתי שמה סתם, קורא לי יהושע בשם. הוא אומר, גם של יהושע בן נון יהושע.
קרי לבשמה, אתה אומר.
קרי לבשמה, זה יכול להיות שזה כאילו באמת שתי פעולות שבהם משה סומך את יהושע במובן מסוים, כאילו.
זה גם היוד של הרבי.
כן, היוד של הרבי שם.
זה היוד של הרבי של רבי יהושע. אגב, שימו לב ש...
ככה, אז ברור שהגמרא בחרה לבחור ובחרה להדגיש את היד, ולא את השם.
יש דיון מעניין, אולי הייתי צריך להביא לכם
אותו.
יש דיון מעניין.
מה,
משמש כאילו לנתק את
הסמיכה
הזקנים
מהשלושה,
כאילו,
שזה כאילו
מתחבר לשלושה הפסוקים. כלומר שזה לא אותו סמיכה
בגלל. אבל שימו לב שיש פה, שוב, זה צעד ויפוחו, זאת אומרת, נכון? השאלה היא את מה אנחנו מגישים, אתה מאמין את התשובה. עכשיו כאן, שימו לב לעוד דבר מעניין, שגרסת הגאונים, נכון? תודה לגלעד שהביא לנו את גרסת הגאונים. גרסת הגאונים פה,
תהי ותלם.
בעוד וישמה, אני קורא ככה. אמר לי רבה חברי דירבה לרבשי, היכי סמכלה, מוטמא ליד הרישא, וסמכלה בשמיא, וקראו לי רבי, ויבא לי רשות, תלמיד בדיני קנסות.
עוד פעם.
אמר לי רבה חברי דירבה לרבשי, היכי סמכלה, מוטמא ליד הרישא, וסמכלה בשמיא, וקראו לי רבי, ויבא לי רשות, תלמיד בדיני קנסות. מה מעניין פה?
באמת כן עושה סמכה ביד. הכל ביחד.
הפוך בסוגיה שלנו.
כן.
נכון? זאת אומרת, זה לא... עכשיו...
בעצם על ידי זה שהשמיטו את התשובה של רבשי. זה בעצם מה שקרה. כלומר, זה... כן?
לא, אבל...
כי שמי זה פשוט עובד, ביד הממש סמכים לי בנקודה.
נכון. לא, תקרא את זה ממש, ביד הממש סמכים לי. יש מה קרה... כן.
כן, אז היא תשמיטו את...
זה לא שאלה ותשובה, אלא הוא שאל היכה סמכים לי, והתשובה היא... ביד הסמכין לי, נכון? ומוצפה ליד הרישא, אני מוריד את הממש, נכון? עכשיו, יש כאן עדות לגרסה אחרת שמשמרת תודעה אחרת, נכון? שאומרת שמה? שבאמת?
סומכים
ביד. לכן עדות של ספר השטרות פה היא מאוד מעניינת, כי יש לפנינו עדות לגרסה. זאת אומרת, רגע, כן, ודאי, סומכים ביד. עוד ראיה מהסוגיה שסומכים ביד. רבי יהודה בן בבא. הסיפור של רבי יהודה בן בבא כמובן גם הוא אחת העדויות החזקות לזה שסומכים ביד, כי אולי סומכים ביד, וזה רק איזה תהליך פורמלי, היה יכול רבי יהודה בן בבא לשלוח להם בדואר את הסמיכה, הוא לא צריך לשבת בין שני הרים ולסמוך להם.
מצד שני זה גם יכול להיות פרשנות לגבי, שגבי זה גבי הוא ממש ולא גבי הוא ארץ ישראל.
גבי הוא?
אני לא חושב שהמשנה שם זה שנמצאים בשני הדברים של
הגבול. נכון, שכאילו מה שאחר כך יבוא, כן, הדיון בגמרא לארץ ישראל ובבל, זה כאילו מעמיד שני הכתבים כחוץ לארץ, וגבי הוא זה כאילו בארץ. כשגבי הוא באופן פשוט זה גבי הוא ממש, זה אני ואתה.
גם לא הצליח, מה זה לא הצליח? מה זה לא הצליח? מה זה לא הצליח אותו?
כל הראשונים, תן לי פשוט. מה זה לא הסתיים איתם? לא הסתיים איתם, זה שהם צריכים להיות אחד ליד השני, הוא הופך פשוט, נכון? עכשיו התודעה, בואו נלך עוד צעד, התודעה הפשוטה של סמיכה ויד, הרי הולכת יחד עם יעמיד לרשות על ימי דיני כנסות, נכון? ואנחנו יודעים שזה דבר שבטל בבבל. יחד עם זה, שימו לב שזה לכאורה בסל אחד, נכון? הסיפור של סמיכה ויד הולך מאוד סביר שהוא באמת נעלם באיזשהו שלב, נכון? אגב, מי שראה את הדברים של הרב פיינשטיין, הרב פיינשטיין מתייחס למאמר שלא הבאתי לפניכם, כי לא מצאתי אותו עלי רשת, של הרב הרצוג, כשהרב הרצוג רוצה לטעון עם טענה היסטורית, שהוא אומר שלכתחילה סמכו ביד עד ש...
עד שהסיפור של רבי יהודה בן פרווה.
עד הסיפור של רבי יהודה בן פרווה. כי כשחכמים ראו שזה סכנת נפשות לסמוך ביד, אז לכן ביטלו את הסמיכה ביד.
זה קריאה נהדרת.
זה הפוסק. זה קריאה בסוגיה. מה?
כן.
הרב פיינשטיין כותב אותו, כי זה לא עובד. הקריאה של הרב פיינשטיין, שהיא בהקשר הזה נהדרת ביקורתיות היסטורית. בסוגיה כתוב הפוך, רבשי כתב כבר שלא סומכים ביד. איך אתה יכול להגיד, איך הרב הרצוג יכול להגיד כזה דבר שגגה יצא מלפני השליט? דוגמה יפה לחוסר ה... אני לא יודע אם חוסר
תקשורת
או שזה עקיצה של הרב פיינשטיין, כאילו שהביא מצוין מה עשה פה הרב הרצוג, הוא אומר לו, שמע, לא משחקים אצלנו. מה?
זה
נראה
שהוא הבין, שהוא עושה את זה כאילו...
איפה את רשמה משה?
תשובה
ראשונה שלו. חושב משפט סימן א' בעקבות משה. בסדר. זה ה... עכשיו...
זה גם אם ראה, בכלל הדיון הזה של שם הוא הדיון הכי מאוחר בסוגיה.
אני מסכים. אבל...
והדיון שבמקום שאין צמיחה.
לכן, שוב, הוא דיון במקום שאין צמיחה, ולכן לא סומכים ביד, אבל עדיין יהיה בלרשות הלמיד על ידי כנסות, זה מוזר. זאת אומרת, אבל מה?
הסמיכה שאין פה היא בסך הכל
תיקון או
שאתה יודע נכנסות. אני חושב שזה ברור, אז מה שיש פה עכשיו זה אומנם לא סמיכה.
אבל בואו נחזור רגע לאופן שבו זה מובא לפנינו בגרסה אצלנו. ברור ששוב מה שעושה הסוגיה, וכאן אנחנו הולכים לצד שהוא כאילו לנסות לפחות להכריע בין שתי האפשרויות שהצגנו קודם, הסוגיה במהלך הזה, לפחות בגרסה הזאת שלו, זאת אומרת, אולי זה החילוק בין שתי הגרסאות, אבל בגרסה שנמצאת לפנינו, לא גרסת הגאונית, הגרסה שנמצאת לפנינו...
היא תומכת כאילו ביהושע ומשה.
כן, הפוך! היא מנתקת אותנו עם יהושע ומשה, כי היא אומרת, זה לא מל"ג! נכון? היא מוציאה את
האפשרות הגרסה. בעקבות התשובה של סמכי לב שמה, כאילו...
כן.
אני באתי מזה ששואלים, אז זה כאילו שנדן... יש לי עדיין אהבה מינה, כאילו מה זאת אומרת? למה אם זה לא הקשור, אז בכלל לא...
לא, אני חושב, השאלה היא באמת מהשוואה, ודאי ששאלה צמחת מהשוואה. התשובה של רבשי שהיא מאוד ברורה, היא אומרת, רגע, צמיחה היא א', נתינת רשות, ואולי אני מתלבט האם קרין אלי רבי, אפשר להגיד שקרין אלי רבי זה אולי עדות על ידע. זאת אומרת, האם? חשבתי שזה כמו BED ותעודת הוראה. יש את התואר שיש לך BED, ויש תעודת הוראה למעשה שאתה יכול לעבוד במשרד החינוך, נכון? שזה, אגב, זה שריד ארכאי הסיפור הזה של ההפרדה לשתי, כאילו, לשני דברים, שיש תעודת הוראה ויש BED, זה ממש מגוחך. אבל לענייננו, זאת אומרת, זה נראה שהכיוון שהסוגיה מקדמת, לפחות לפי הגרסה שלפנינו, זה שלנתק את משה ויהושע מהסיפור שלנו. זאת אומרת, הסמיכה שלנו היא לא סמיכה קריזמטית, היא לא העברה של השראה, היא רק העברה של כאילו נתינת רשות פורמלית, להביא לרשות הלמיד הדיני
כנסת.
המושג של רשותה, אגב, אנחנו כבר יודעים להגיד, מי שראה כאילו את הסוגיה של דף ה', שמי נותן רשות?
ושללותה
נותן רשותה. המושג של רשותה צומח, רשות השורש גלותה, זה צומח על רקע המוסד של רשות הגולה. מושג בבלי כולו, שבו באמת יש ראש גולה שמעניק רשות לדיינים, לדון דיני כנסות. זה התבנית, נכון? בסדר, בואו נתקדם. וחד לא סמיך, ואז מופיע הסיפור הנהדר של רב יהודה בן פרווה, שהוא באמת לא יודע. אגב, הביטוי מובטל כאבן שאין לה הופכים.
פה?
אין לה עוד מקור, לדעתי. אני חיפשתי וחיפשתי, חוץ מכידוע אצל שלמה ארצי. אין לו עוד...
אין לה הופכים.
אין לה הופכים לביטוי הזה. מאיפה זה בא? סתם, מה אתם חושבים? מה זה... ניסיתי להגיד כאילו...
אבן שהקדוש ברוך הוא לא יכול להפוך.
הקדוש ברוך הוא יכול... מה זה הרי מוטל כאבן שאלה? עכשיו תחפשו, אולי לא חיפשתי מספיק בדקדקנות, אבל לא מצאתי עוד אבן שאין לה הופכים.
הוא נכנס להצלחה.
כן, אבל מה פשרו הזאת? מה זה כאבן שאין לה הופכים?
זה תחת שהוא כאילו חוסם אותם, לא? זה הפשט.
כן, שלא מעניין אף אחד. אף אחד אפילו לא יהפוך אותה כאילו.
זה מה שהוא אומר, הוא חושב שהם לא יעשו לו שום דבר?
לא, יעשו.
מה שהוא עשה, הוא סבא.
שלא יכול להפוך אותו. כאילו הוא עומד שם בין ה... הוא עומד כאילו...
כן, אני מבין שהוא פשוט אומר את זה כן כבר, זה לא...
הוא עומד בין העולמות, במקום שאף אחד לא מגיע כן, כאילו כל הזה.
ואתה לא חסר אותו פשוט דבר.
כן, אומרים לו, הם אומרים לו, כאילו, מה יהיה עליך הרי? הם אומרים, תברחו, אני כאילו, אני נשאר פה ואתם תוכלו לברוח.
אני הבנתי שהמלך שלו, של השמיכה, עכשיו כבר אי אפשר להחזיר אותה אחורה. אני מוטל שכאילו עשיתי את השליחות שלי, עכשיו כבר מה, אין מה לעשות איתי כבר, כאילו.
אתה אומר, הם כבר...
הבנתי את זה.
זה בלתי הפיך.
כן, זה כן, אני זה, אני כבר לא יעיד לשום דבר.
זה... לא יודע, וגם עוד, ומה זה שעשו, שעשו ככברה, זה גם איזה ביטוי... הוא מופיע במקור, הביטוי שעשהו כחברה מופיע על המלך יושיהו. ויורו אומרים למלך יושיהו שעשו כל גופו כחברה.
הנה, הוא כותב על המאמר
שלו שלא יפוך עורף לרוץ מפניהם, הרי רק העניינים מותר לפניהם לקבל המיטה מהאהבה בלי הרגש צער, כאב מזה שאינו מרגיש. טוב. יכול להיות אבל עוד דבר מעניין, ויורו המורים למלך יושיהו, אמר רבי יוחנן, מלמד שעשו גופו כחברה. תני רבי ישמעאל, 300 חיצים ירו במשיח השם.
300.
עכשיו 300 חיצים זה ה-300 לונביות, נכון? האם יש פה זיקה לסיפור של יושיהו?
מאיפה הסיפור של יושיהו?
מה, ויורו המורים למלך יושיהו.
איפה הוא מופיע
בגמרא? יש ירושלמי בקידושים. ויש אבל, זה מופיע עוד לפני זה, בבבלי, אצלנו, בסנהדרין דף מ"ח.
כן, לפני זה בבבלי
יש... לא, כאילו... אתה יודע למה זה לפני זה?
כאילו, דיוק על זה בבבלי.
לא, כי בפרויקט השו"ת זה צורה ככה. יש קודם בבבלי, ואחר כך בירושלמי.
יש קודם פרשני הנח, ואחר כך...
בקיצור, לא יודע, אני תוהה על הביטוי הזה, מה זה עשהו ככברה. אבל...
דברים שאני יכול להסיט.
מה?
בנה, רוצו.
שנייה, אבל בואו נלך... מה זה אומר שוב? אני חוזר רגע ל... אגב, דבר מעניין, מי שרוצה רק חידוד למה שאמרנו קודם על משה ויהושע, ניסוח יפה של ערוך השולחן. מכירים? ראיתם מי שראה, הספיק לראות ערוך השולחן בסימן ג' סעיף י', אני חושב שהפניתי אתכם לשם. כיצד הייתה הסמיכה בזמן שבית המקדש היה קיים ולאחר החורבן? כתב הרמב״ם, כיצד יש סמיכה לדורות שקוראים לו רבי ואומרים לו הרי אתה סמוך ויש לך רשות לפנות מן הכנסת. וזה שמשה רבנו סמך את יהושע בידיו והקדוש ברוך הוא ציווה לו כן, אינו משום לדון ולהורות, אלא כדי שתשרה עליו שכינה, כמו שכתוב שם, ונתת מעודך עליו. את ההבחנה הזו, אני חושב שוב, היא הבחנה פשוטה, אבל סתם ערוך השולחן, סימן ג' סעיף י', ההבחנה שהיא הבחנה פשוטה היא מפורשת ברוך השולחן. אבל אנחנו חוזרים למעשה רבי יהודה בן בבא. מה המסקנה מהסיפור, נכון? רבי יהודה בן בבא תרי אבו בעדי, נכון? ועד אלו חד שיבדו מפני כבודו של רבי יהודה בן בבא. מה...
גם פה זה הפגשה של הסמכות.
של הסמכות.
עולים פה איפה שני צדדים, בכל הסיפורים. מצד אחד, בכל הסיפורים, אז יש את השם אחד שהוא הסומר. מצד שני, אבו אחי לבעלי, וכל פעם אומר ש...
אוקיי. יש גם למעצה, בשביל מה הבעיה? הם רבס עד לפני, כאילו. הם תלמידי חכמים, הם יודעים הכל, כאילו. אפילו, לפחות איך שאני הבנתי מתחילה, אפילו לימד אותם, רבי עקיבא לימד אותם. כאילו, מה...
כן, זה לא השתקחו, זה בטלו, זה...
אז מה הסיפור בסוף? כשאנחנו אומרים ששלושה, אז למה שלושה?
זה פרוצדורה משפטית.
אוקיי.
אתה שואל את זה בגמרא כאילו?
כן, כשהגמרא אומרת, רבי יהודה, אתם קוראים את התיאור הזה של רבי יהודה בן בבא, א', בואו לא משהו, הגמרא מסיקה, כאילו הולכת ומחזקת לכל האורך את השלושה. על רקע זה, היא נתקעה אותנו בשלב הראשון ממשה ויהושע, בזה שהיא אמרה, זה לא עובד כי שם זה לא 1 או 71, ואחרי זה היא אמרה, זה לא ביד, נכון? ואחרי זה היא גם אמרה,
אחי
נעבו בעדה. זה אחי נעבו בעדה. אני חושב מה יפה בפסטר שזה מוציא את העוקץ, אם אחי נעבו בעדה, זה שמה אתה צריך לסמוך.
יותר מזה, זה מוציא את העוקץ גם כי ברם זכור אותו האיש לטוב ורבי יהודה בן בבא שמו, שאלמלא הוא להשתכחו דיני כנסות, מה הסיפור?
הרינה אבו
בעצם. הרדבד אומר פה שכנראה שהאחרינה לא היו סמוכים.
אז עכשיו, האחרינה אבו, אבל אני אומר, ברור, אני חושב שצריך לקרוא את הסוגיה, כאילו זה כמעט תשובה אירונית, אחרינה אבו בעצם. אפשר להגיד אחרינה אבו בעצם, אחרי הפתיח הזה של הברייתא, נכון? ברב לחור, אותו האיש לטוב, ורבי יהודה בן בבא שמו, שימלא הוא, מה זה ימלא הוא, ומה עם השני
גם אחר כך שגם רבי עקיבא כבר סמך את זה במהיר, פשוט לא קיבלו עכשיו כאילו...
גם תראי, אני מה שזה היה תלמידים שהיו
כן, שהאחרינה האלה היו תלמידים
אבל כל זה זה ניסיון כאילו, זה כל זה ניסיון לסתום את הפער שאנחנו
אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהפער הזה הסוגיה יוצרת אותה אני חושב באופן מכוון הסוגיה בעצם מעוניינת לפורר את הסיפור של רבי יהודה בן בבא את הסיפור הזה של רבי יהודה בן בבא שאולי, וזה סיפור שמופיע גם בגמרא בעבודה זרה זאת אומרת הוא כאילו מייצג איזה מסורת
הסיפור שרב מספר
מה? הסיפור שרב מספר, אני מסכים, זה קשור מאוד לעמדה של בית המדרש של רב בסדר? שנדבר עליה בעזרת השם בסוגיה הבאה, אני רואה אותה באופן יותר מוצק בסדר? הסיפור הזה שאני מאוד מסכים שהוא סיפור של רב בניגוד אולי למה שצומח גם בבית מדרשו של רבי יוחנן מצד אחד וגם בית המדרש של שמואל מצד שני, בסדר? ששני בתי מדרשות שרב, בעצם רב הוא במריבה עם שניהם, נכון? רב, בואו נגיד פה על רגל אחת, הוא סמכו, מי סמך את רב? רבי, נכון? רבי חייא הולך לרבי ואומר לו, בן אחותי יורד לבבל, נכון? יורד, יורד, ידין, ידין,
תיבחות,
על ידין. כן, בסדר? עכשיו זה נורא מעניין, ניכנס את זה בעזרת השם בסוגיה הבאה, בהרחבה למקום של התרת בכורות, בזיקה שלה לכל הסיפור. אבל לענייננו, רב באמת מתמודד משני הצדדים, מצד אחד הוא מתמודד עם בית המדרש הארץ ישראלי של רבי יוחנן שבסיום הסוגיה, בואו נקפוץ כבר קדימה, בסיום הסוגיה לוקח אותנו רבי יוחנן וקובע מה? מה עמדתו של רבי יוחנן? א', רבי מאיר נסמך על ידי
שיחיד צומח
רבי עקיבא ב', רבי יוחנן הוא אבי הממרא כבר בהתחלת הסוגיה, נכון? שנסמך סבר זאת אומרת, רבי יוחנן הוא זה שהסמיכה אצלו מקבלת מאוד המון מקום, אבל בבית מדרשו גם קובע רבי יהושע בן לוי ש... אין סמיכה בחוץ על הארץ, נכון? זאת אומרת, התודעה של בית המדרש הארץ ישראלי מצד אחד מעצימה את הסמיכה, וכבר הזכרנו שכל זה רק באופן שבו כל הסיפור הזה משתקף בבבלי, בסדר? אנחנו בתוך... בגושני אנחנו לא רוצים את זה, אבל באופן שבו בית מדרשו של רבי יוחנן משתקף לנו בבבלי, יש סמיכה בארץ ישראל, רבי יוחנן הוא זה ש... מעצים אותה מאוד, והוא גם זה שיקבע שהיא לא קיימת בבבל. זאת אומרת שאין סמיכה בחוץ לארץ. נכון, זה הדגש המאוד משמעותי של הסוגיה כאן, שעומד בניגוד חזק מאוד לסוגיה בדף A. כי בסוגיה בדף A, איזה בית מדרש יותר חזק? בבבל. סוגיה בדף A, שהיא סוגיה בבלית מאוד, היא מדגישה את הצד ההפוך. שמאחה לאטם, נכון? אחה שבט ואתה מחוקק, נכון? אנחנו יותר חזקים. זה התודעה הבבלית. אל מול זה נמצאת התודעה כאן, הארץ ישראלית, שאין סמיכה בחוץ עליו. זאת אומרת שהתודעה, הכוח נשאר אצלנו. אנחנו אלה שסומכים, ורק מכאן אנחנו יכולים...
מה אנחנו עושים מהירושלמי?
איזה מהירושלמי?
ירושלמי שלנו.
מה?
לא יש
מה אתה אומר?
שם המינויים מדברים עליהם עד מי רבי יוחנן בן זכאי בתקופת התנאים אף אחד לא מתייחס למה קורה עכשיו יכול להיות שאין מינויים
יכול להיות שאין מינויים
יכול להיות שגם בגובל ממנים אם בגובל מינוי הרבה יסמכו
אתה מדלב גם ירושלמי בביקורים?
יש ירושלמי שכותב שיורי
לא ירושלמי בביקורים הוא ממש מדבר על מינוי והוא אומר מה הסיפורים של הסיפורים של הבבלי
של המינוי, הוא קורא לזה מינוי
זה הכל
זה גם אני לא רואה פער גדול, זאת אומרת, אני לא מרגיש שהירושלמי מציב פה איזה אתגר בלתי פתיר, אבל בואו נחזור שנייה לסיכום הסוגיה אצלנו, באופן די מובהק, אני אומר, התמונות שעולות מתוך הסוגיה הזה, א', העצמת הסמיכה, דיברנו על זה עכשיו טיפה בסוף, העצמת הסמיכה בבית המדרש הארץ ישראלי של רבי יוחנן, תוך דגש על זה שהסמיכה מתקיימת רק בארץ ישראל, זה אנחנו מוצאים בגרעין, נאמר, הארץ ישראלי של הסוגיה הזאת, בממרות של רבי יוחנן, בדברי רבי יהושע בן לוי. חוץ מזה, אנחנו מוצאים ניתוק של הסמיכה מהתודעה הכריזמטית של משה ויהושע, והדגשה של המבד הפורמלי, שלושה, הכינה אבו בעדן, לא צריך את היד.
שהצד הבבלי, כאילו.
זה השתקפות של התודעה הבבלית, אני חושב, של סמכות.
לקרוא את החצי השני של הסוגיה, בלי לקרוא את החצי הראשון, כלומר, מי מי, נצוחר מי רבי שבן נביא, או אפילו מלפני, זה כאילו היה מראה ברור שצמיחה ביד, ברור שצמיחה קשורה לירושלים, ברור שצמיחה ביחיד גם. לא יודע, כאילו אין שם, כאילו...
זה נראה שהתודעה, אני מסכים שזה נראה שהתודעה הארץ ישראלית, שממשיכה להשתמר, שוב, בגרעין הארץ ישראלי שאמרנו שמופיע בחלק השני של הסוגיה, תופסת ודאי את הסמיכה, לא כמו שאנחנו מדברים עליה בחלק הראשון של הסוגיה. אם כי, אני רוצה להעיר כאן הערה חשובה. שוב, אם אנחנו הולכים לירושלמי, כאן נקודת תסבוכת שאני כן מסתבך איתה בירושלמי. אם באמת התודעה העצמית של הירושלמי שאנחנו מדברים על מינוי, ולא על סמיכה, או של בית המדרש הארץ ישראלי, זאת אומרת שאנחנו מדברים על מינוי ולא על סמיכה. אם ככה, המינוי, זאת אומרת, בהתחלה היה כל אחד ממנה תלמידיו, התמונה של רבן יוחנן בן זכאי שממנה את התלמידים שלו, היא לא נשמעת לי התמונה של משה שסומך את יהושע, נכון? אלא יש פה מינוי. מה זה מינוי? מינוי זה בסופו של דבר עניין פורמלי. זאת אומרת, יש כאן השאלה מי האינסטנציה, הסמכות המרכזית שיכולה כאילו לאשר דיינים. חילקו כבוד לבית הזה, נכון? בית הנשיא הוא זה שעכשיו ימנה דיינים. הנשיא הוא זה שמקבל את הסמכות הזאת אליו. לא נשמע שיש פה איזשהו סיפור של קריזמה.
הערנו כאילו שאיפה הוא? חפשנו בראשון מה זה הבית הזה. הבית הזה כל מקום אחר, נכון? הוא בית המקדש. לא כל הרבה מקומות אחרים.
בית המקדש, אבל עדיין...
ואז כן אולי יש פה איזה...
כן, אני מתלבט, במיוחד על... אתם רואים שלא קוראים לזה סמיכה בירושלמי. זה לא סמיכה. גם הדגש, אין דגש על סמיכה במובן, שוב, כל ההדגשה על הסמיכה שהיא נמצאת בבבלי, היא, אני חושב, זו שמטעינה פנימה את הממד הקריזמטי שנעלם. זאת אומרת, במובן מסוים, מה שאני רוצה לטעון עכשיו, לגבי סוגיית הבבלי, אחרי מה שהצענו, של שני המוקדים שבה, אני מרגיש, וזה כבר מה שהצעתי בשיעור שעבר, אני חושב, או לפני שניים, שהבבלי ממציא את הסמיכה ומבטל אותה.
כן.
והוא ממציא אותה כמשהו שכבר לא קיים.
כן, על זה אפשר לוותר, וזה לא יקרה לי כזה נזק. לא, מה זאת אומרת, אתה תוותר על האפשרות לדון, אתה...
לא רק שאפשר לוותר על זה, זה חשוב מאוד לבבלי למצב את הסמיכה כמשהו שמצד אחד הוא שייך שם לארץ ישראל וכו', אבל זה לא מה שאנחנו מדברים עליו היום. זאת אומרת, זה... עכשיו שוב, מצד... אני לא משוכנע גם בתיאור הזה, כי לכאורה אם ככה, אז הירושלמי היה יכול להגיד שהסמיכה זה באמת אחד ביד, אחד ביד, וזה נגמר, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה יותר. זאת אומרת, כאילו, אם הוא היה... אם הייתי הולך עם התיאור הזה עד הקצה, זה בעצם, אני אומר, התמונה שעולה מתוך הסוגיה. התמונה שעולה מתוך הסוגיה אצלנו, זה שכאילו בארץ ישראל יש איזו תודעה של מינוי קריזמטי כזה, של רב שסומך ביד את תלמידיו, רבי יהודה בן בבא כזה, רבי יוחנן שמשתקד, כן, הוא רוצה מאוד, משתדל מאוד לסמוך את תלמידיו ולא מצליח. זו התודעה כביכול שעולה לי מתוך התמונה של הסוגיה לגבי בית המדרש של הארץ ישראלי. מצד שני, באותה נשימה הסוגיה אומרת לא, 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 סמיכה זה בכלל לא זה, סמיכה זה משהו אחר לגמרי, סמיכה זה קראו לי בשמה ויהווה לרשותה למעיד על דיני כנסות.
ואז עכשיו, חוזר לתודעה שהבבל המציא
לך. עוד לפני הרמב״ם, עוד שנייה, דקה לפני הרמב״ם, הרמב״ם עושה פה פעולה לדעתי יותר אינטגרטיבית, זאת אומרת, הוא כאילו מנסה ליצור איזה קונספט חדש. אני אומר, בתוך הבבלי אני יכול לזהות שתי תנועות, זאת אומרת, מצד אחד שוב הצבת המיתוס של משה ויהושע, של סמיכה קריזמטית, מצד שני, כשהבבלי בא לתרגם לעולם שלו מה זה סמיכה, אז הוא משתמש באותה מערכת מושגים שהוא מכיר לגבי איך אנחנו ממנים דיינים, נכון? מוקדי הסמכות שיש לבבלי זה שקרינן לי רבי, קרינן לי רשות, על המידע דיני כנסות. זאת אומרת, זו התמונה הבבלית של איך בנויה סמכות רבנית, נכון? איך בנויה סמכות של דיין.
אני אמרתי איפה זה עומד ביחס לרשות ולראש הגולה. כלומר, אם זה מוסד שהוא כבר לא קריזמטי, למה יש לכפילות הזאת?
אני חושב שבבחינת הבבלי זה אותו דבר, רק שריש גלותה לא יכול לתת רשות על הדון דיני כנסות. זה כל ההבדל. ריש גלותה נותן רשות לדון דיני ממונות, והסמיכה זה היה רשות לדון דיני כנסות. זה כאילו, אבל זה אותו דבר בעצם. יכול להיות שכאילו אם הייתי רוצה, גם הייתי אומר שהסמיכה, ריש גלותה קרינה לירב. למרות שזה משהו שאנחנו מוצאים אותו רק מוכר יותר, כאילו בה. אני לא חושב שבתוך הבבלי אנחנו מוצאים עדות להבחנה בין רב לרבי. נכון? אני צודק? האם בתוך הבבלי יש מקום שהבבלי מגדיר שרב זה בבל ורבי זה ארץ ישראל?
אם הוא כותב את זה?
או שרבי זה...
בדרך כלל זה
ככה. כן, אבל זה לא תופעה מודעת בבבלי. אלא פשוט בארץ ישראל קראו להם רבי. האם יכול להיות אבל שזה חלק מהעניין? זאת אומרת, הרי שוב, זה מה שמציעים כבר הגאונים. שמה שקראו רבי בארץ ישראל, זה מופיע גם אצל רב שריר הגאון. ועוד, זה באמת ממשיך, כי הם משמרים את תודעת הסמיכה, ועל כן הם ממשיכים לקרוא רבי
קרואת הרי. אבל הרבך מתעצבן עליהם שהם הצלחו לכתוב, שהם רצו לסמוך את רבי יעקב בעירה, הם כתבו שיקרא רב.
הרי
זה בדיוק העניין. אני רציתי לשלוח לכם, יש פולמוס של הרמב"ן. הרמב"ן התפלמס עם אמר משהו פול, לא זוכר את השם ה... לא מכר את מול, לא, גם לא פול גוגן. לא, השם משפחה לדעתי היה פול.
כן,
משהו פול, ואחד הדברים הגדולים בזה זה איך אתם קוראים לרבנים שלכם רבי כשבעצם הוא אסור לכם לסמוך והכל איזה. ואז הרמב"ן אומר, זה לא רבי, זה רב, ורב זה תואר מקביל למייסטר. מייסטר היה אז החכם הנוצרי, נקרא מייסטר, וזה היה תואר, זאת אומרת, זה היה תואר שהיו גם אותו מעניקים, הוא אומר, זה רק...
הרמב"ן כתב את הוויכוח, אתה יודע כמה
שאתה אומר? מה?
אומר, הרמב"ן הוא זה שכתב את הוויכוח.
הוא כתב את הטענות גם נגד.
כן, אני לא יודע מה בדיוק המומר הזה טען, כאילו...
הנושא הזה אבל עולה שוב ושוב גם אחר כך לאורך ההיסטוריה, זו טענה שיש לה הרבה הד לאובדן השמיכה.
זה כל דברים כל כך.
טוב, רמב"ם. אז שוב, אני אומר לסיכום, התמונה של הסוגיה, אני מרגיש שיש בה פקטורים שונים, היא לא ברורה לי עוד עד הקצה, וגם היחס אל הירושלמי, אני מרגיש שעוד לא פענחנו אותו עד הסוף. זאת אומרת, שוב, מה התמונה של הירושלמי, מה התמונה של הבבלי ביחס למה שקורה בארץ ישראל, ואיפה זה פוגש את המציאות הבבלית של בבל. אבל אני אומר שוב, לסיכום על רגל אחת, אני מרגיש שכן, יש פה מצד אחד הצבא של הרקע הקריזמטי, ומצד שני פרשנות שלו בתוך האופק הבבלי. זאת אומרת, בתוך התמונה הבבלית של רשות ושם. זה נראה לי התנועה הפשוטה של הסוגיה. עכשיו, הרמב״ם פה, שוב, צריך, זה אחד המקומות, נכון, שצריך את השס של הרמב״ם. למצוא, כי הרמב״ם פה...
עוד שאלנו אותה גם את הגרסה של הגאונים.
מאוד יכול להיות שאלנו את הגרסה
של הגאונים. יכול להיות, כן. למה?
לא, כי הוא אומר שלא סמכו ביד. במפורשות שלא סמכו ביד. אני קורא את הרמב״ם בהלכות סנהדרין פרק ד' הלכה א'. זה פרק כמובן מאוד, שוב, מאוד אקוטי ברמב״ם. הוא פרק שהרמב״ם לדעתי היה מודע היטב לנפיצות הפוליטית שלו. והוא מעוגן היטב בתמונה התיאולוגית הרחבה של הרמב״ם, של ימות המשיח, של מעמדה של התורה, של משה רבנו. יש פה המון המון אלמנטים שהם מאוד יסודיים בהגות של הרמב״ם, שאני חושב נשזרים פה לתוך התיאור כאן. אחד בית דין הגדול, אחד סנהדרין קטנה, או בית דין של שלושה, צריך שיהיה אחד מהם סמוך מפי הסמוך. ומשה רבנו סמך יהושע ביד, שנאמר, ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו. וכן השבעים זקנים, משה רבנו סמכם ושרתה עליהם שכינה. ואותם הזקנים סמכו לאחרים ואחרים לאחרים. מה מייצר פה הרמב"ם?
הוא מחזיר את המקור שהגמרא דחתה.
יותר מזה, הוא הביא את השבעים זקנים.
א', הוא מחזיר את המקור של משה ויהושע.
שהופך את הכל.
והוא אומר שמה? הוא מדגיש. ומשה רבנו סמך יהושע ביד. נכון? זאת הסמיכה. זה המודל לסמיכה.
למרות שאז השבעים זקנים, הוא לא סמך אותם ביד בכלל.
מאיפה הרמב"ם לקח את השבעים זקנים? עכשיו שימו לב גם לתיאור
מושג. המשנה אולי במקום השבעים ואחד
בכלל. אבל זה מדרש הלכה, הוא כותב מדרש הלכה, נכון?
הבנתי, זה לא בגמור,
זה המשנה. אני חושב שזה עולה גם בהקדמה, כן, שהוא מדבר על כל השושלת של מעבר התורה, כן, אז יש את האיש ואת בית דינו, ותמיד זה מקביל, עד רבן לפעמים זכאי, שאז הולך מירושלים, ופתאום בית דינו נעלב, זה רק האיש. אז כאילו יש איזה, הוא משמר את המתח הזה, שמצד אחד יש לי כן את הדין ואת בית הדין, והשמיכה היא כרוכה בזה, ומצד שני יש לי את ה... קראנו לזה את ה... את הקריזמה, ואז עובר, כן, האיש מפי איש
אז בואו, אני קורא את הרמב״ם ליד החזקה. כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני בפירושה ניתנו, שנאמר, ויתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה וכו' וכו' וכו'. ומפני זה נקרא תורה שבעל פה, שאף על פי שלא נכתבה תורה שבעל פה, לימדה משה רבנו כולה בבית דינו לשבעים זקנים, ואלעזר, פנחס ויהושע, שלושתם קיבלו ממשה. וליהושע, שהוא תלמידו של משה רבנו, מסר תורה שבעל פה וציווהו עליה. עכשיו, מה המודל כבר פה שנוצר? יש 70 זקנים, יש יהושע, ויש...
שרה ליהושע, והמסירה, כאילו.
ויהושע כל ימי חייו למד על פה, וזקנים רבים קיבלו מיהושע.
זה המשנה באבות.
המשנה באבות, נכון? זה נשען על המשנה באבות באופן מאוד ברור. אבל שימו לב, למה אלעזר, פנחס ויהושע שלושתם קיבלו ממשה?
כי הם הוסמכו.
למה צריך שהם יהיו שלושתם? בית דין
של שלושה.
בית דין של שלושה, נכון? זה ממש המודל, תשימו לב, של תרח הנה עבור בעדי, נכון? משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. תרח הנה עבור בעדי, ועד אלוהי שיפלו מפני כבודו של יהושע.
זה לא כתוב פה, זה לא כתוב פה.
אני קורא את התיאור, הרי יש פה תיאור כל כך מורכב ומסר כאילו.
לא כתוב שאלעזר ופנחס היו נוכחים שם, כתוב שהם קיבלו.
אבל שימו לב להמשך. שוב, אני קורא, שימו לב לכפילות שהיא תחזור, בדיוק אותה כפילות של ההקדמה, אנחנו מאתרים אותה בהלכה של 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 הלכות הסמיכה, נכון?
טוב.
אני שמע לא. נשלוח.
בסדר.
הכל בסדר?
רק עושה
לי בדיקה. הצלחות, יום טוב. שכני היקר ישראל כהן. אותי צדיק גדול.
בדיקה?
מה? כן, הוא יש לה מועצה פה, הוא בא לבדוק.
נכון,
ביקורת. אני רואה. אני קורא שוב את דברי הרמב"ם פה, ששימו לב למבנה הכפול והמשולש שלהם. אף על פי שלא נכתבה תורה שבעל פה, לימדה משה רבנו כולה בבית דינו ל-70 זקנים. מסלול אחד. ואלעזר, פנחס ויהושע, שלושתם קיבלו ממשה. שתיים. וליהושע, שהוא תלמידו של משה רבנו, מסר התורה שבעל פה וציווה הוא עליה. שלוש. נכון? אז יש פה כאילו א' 70 זקנים. נכון?
זה דבר אחד.
דבר שני, יש יהושע, וליד יהושע יש את פנחס ואלעזר. נכון? זו התמונה שהרב מצייר. עכשיו אנחנו חוזרים אלינו להלכות אצלנו. עכשיו ההמשך ברמב"ם בהקדמה עוד, סליחה, וזקנים רבים קיבלו מיהושע וקיבל אלי מן הזקנים ומפנחס, ושמואל קיבל מאלי ומבית דינו, נמצא מרבה שיד משה רבנו עליו השלום 40 דורות, נמצא שכולם מהשם אלוקי ישראל. בסדר, אני קורא בדילוגים עד סוף ה... זאת אומרת, התמונה של הרמב"ם צריך לשים לב, ההקדמה של הרמב"ם ליד החזקה מציבה את הרעיון הזה של שושלת המסירה, שבאמת אין ספק שהוא מורכב א' מהמשנה במסכת אבות, בלי ספק. ושימו לב, העמוד השני לדעתי שהרמב"ם תומך עליו את יסוד תורה שבעל פה, זה הסוגיה שלנו. זאת אומרת, ברור לי שכשהרמב"ם מסרטט את האופן הזה של שושלת המסירה, מה שהוא נשען עליו זה שני מקורות חז"לים משרתים אותו בסיפור הזה, חוץ מהפסוקים כמובן. זאת אומרת, חוץ מהתמונה
של הרמב"ם. יש נגיד את התיאור של באמת שמשה מלמד את יהושע, ואז מלמד את אהרון, מלמד את יהושע, ואז מלמד את ה...
וגם זה מופיע, אני מסכים. אבל זה לא כל כך חזק.
בגלל שבגן שאול משה קיבל תורה מסיני.
למי, לרמב"ם. זה לא כל כך חזק בתודעת השושלת. זאת אומרת, זה נכון שיש עוד, אני חושב, שני המקורות המרכזיים שהרמב"ם נשען עליהם בתורה הזאת של איזה העברת שושלת ממשה רבנו עד רבש. אז אחד, ברור, הוא המשנה במסכת אבות שהיא מולידה בכלל את הקונספט הזה, שאין לו זכר בשום מקום אחר. זאת אומרת, של התודעה של איזה רציפות היסטורית של איש מפי איש כזה עד משה רבנו. זה ציר אחד. והציר השני, אני חושב, הוא הציר של סוגיית הסמיכה. זה העמוד השני של שיטת הרמב"ם בשאלה של יסוד תורה של בעל פה. עכשיו, זה באמת מפליג מאוד, כי הרמב"ם, ולא כאן המקום להיכנס לכל ניתוח שיטתו בעניין, אבל נבואת משה אצל הרמב"ם היא בלי ספק העוגן המרכזי של כל עמוד תורה של בעל פה. זאת אומרת, מבחינה פילוסופית, הרמב"ם את התבנית שלו כולה בונה סביב התודעה הזו של איש מפי איש עד משה רבנו.
גם אריאל.
נמצא שכולה מהשם אלוקי ישראל. מה?
כל כך של אריאל בכוזרי, שכל הסיבה להאמין זה כי לא יכול להיות שאבא שקר לך ולא יכול להיות
ש... אצל אריאל אבל אני חושב שזה טיפה אחרת. זאת אומרת, אין אצל אריאל תודעה כל כך מובהקת של שושלת מסירה. זאת אומרת, התודעה הזו של מעתיקי השמועה של הרמב"ם.
ריאל נכנס לאמונה יותר מאשר להלכה.
אני מסכים, ריאל לא בא לייצב את תודעת ההלכה, אלא את תודעת מתן תורה. וגם שם אני חושב לגבי ריאל, אני חושב שצריך, יש לי ויכוח ארוך שנים כמה אנשים שלא איך לקרוא את הקטע הזה בכוזרי. אני חושב שריאל היה...
מיכה גודמן?
מה? לא עם מיכה גודמן. אני חושב שזה דבר פשוט, נכון, הרי מה יהודי צריך להאמין? הוא צריך להאמין, לפי רבי יהודה הלוי, שהיה מתן תורה בהר סיני, או שהוא צריך להאמין שעם ישראל לכל אורך הדורות סיפר על מתן תורה בהר סיני. נראה לי שזאת... זה נראה לי עומק ההוכחה של ריאל. מה שהריאל אומר בעצם, זה שעם ישראל סיפר כל הדורות שהיה מתן תורה. זה הסיפור של עם ישראל. של מיכה גודמן. אבל זה, אני ככה קורא שם את ריאל, יכול להיות שזה קריאה כזאת... אבל אני חושב שזה אור, אם זה לא מה שהוא התכוון, זה מה שהוא... זה עומק הכוונה שלו, אני חושב. זה עומק הכוונה שלו. אבל... לא, אני חושב שזה באמת העניין, צריך להאמין ש-600 איש האמינו שהם קיבלו תורה. זה 600 אלף איש, זה הגדולה של מעמד הר סיני. טוב, אבל ענייננו, זה לא הנושא שלנו כרגע. אני חוזר לרמב״ם בהלכות, בסדר? כי הרמב״ם בהלכות מאוד מדויק ומכוון. אז אנחנו רואים שוב, א', שהרמב״ם 70 זקנים נמצאים פה. למה 70 זקנים חשובים? והם חוזרים פעמיים, נכון? גם בהקדמה, וגם פה, הוא לא מסתפק ביהושע, נכון?
בדינו.
אבל זה, שים לב.
זה לא טוען, כי הוא אומר שזה מספיק שיהיה אחד שסמוך, אז
לא ברור,
אני צריך
לסמוך. זה נחלוק את הגרסה.
ואותם הזקנים, בואו אני ממשיך את הלכה א', וכן השבעים זקנים משה רבנו סמכה ושרתה עליהם שכינה, ואותם הזקנים סמכו לאחרים ואחרים לאחרים, ונמצאו הסמוכים איש מפי איש עד בית דינו של יהושע ועד בית דינו של משה רבן. גם זה מוזר, נכון? למה הכפילות הזאת? עד יהושע ועד משה.
הוא מייצר שני מסלולים, אני חושב. יש את המסלול של ההנהגה, שזה שמשה ליהושע אפשר לאלי, לשמואל, לכל זה, ויש את המסלול של הדיינים, שזה מזקנים, כאילו.
אוקיי, ואני קורא את הלכה ב', כיצד יסמיכה לדורות, לא שיסמכו ידיהם על ראש הזקן. למה זקן, אגב? סוגיה, מסמך סבי, נכון? ושימו לב עכשיו גם, אני חושב, מכאן לקח הרמב"ם את
הזקנים.
את הזקנים אולי, נכון? לא שיסמכו ידיהם על ראש הזקן, אלא שקוראים לו רבי ואומרים לו, הרי הסמוך ויש לך רשות לדון אפילו דיני כנסות. מאיפה הרמב״ם לקח את זה? מהסוגיה שלנו. מה המודל אבל שעכשיו שימו לב שמציב הרמב״ם ברקע הסוגיה שלנו?
יהושע.
יהושע? יהושע הוא המודל של סמיכה ביד. אבל הזקנים? נסמכו, לא ביד. נכון, אני חוזר להלכה א', משה רבנו סמך יהושע ביד, שנאמר ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו, וכן השבעים זקנים משה רבנו סמכה ושרתה עליהם שכינה. נכון? הרמב״ם מייצר שני מוקדי סמיכה, שני מסלולי סמיכה. יש סמיכה ביד, זה סמיכה ליהושע. יש סמיכה אחרת, סמיכת זקנים.
סמיכת זקנים,
מה? אני לא יודע, האם... הנה חינם.
מה סותר
שיהושע? מה? נכון? עכשיו שימו לב.
אבל זה במדבר, לא?
י"א. ברור. כן, זה נשען על הפרשייה של במדבר י"א. ומהפרשייה של במדבר י"א, עכשיו שימו לב, הפרשייה הזאת אצלנו בסוגיה לא הוזכרה. זאת אומרת, התפירה שלה לתוך הסוגיה היא היצירתיות המדרשית של הרמב״ם. אבל הרמב״ם מציב אותה ברקע הסמיכה לא ביד. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, גם את הסמיכה של הסוגיה, של לא לסמוך ביד, אני אגיד לך מה הרקע המקראי שלה, הרקע המקראי שלה זה סמיכת זקנים, זה הסיפור של 70 הזקנים, זה הסיפור של הסוגיה.
כאילו הסוגיה, השאלה שלה הסתם היא לא רלוונטית, כאילו, אם
זה הרמב״ם.
מה, אבל מה, אחד? 71. כן, אבל ברגע שאתה מייצר, זה לא, האחד זה לא 71, האחד מייצר את ה-71 והאחד מייצר גם את האחד, כאילו.
כמושב במקום 71 היה.
נכון, אבל שוב, שים לב, לרמב״ם ברור שבסופו של דבר, בוא נקרא את הלכה ג' שהיא יושבת על הסוגיה שלנו. הם סומכים סמיכה שהיא מינוי הזקנים לדיינות, אלא בשלושה. והוא שיהיה אחד מהם סמוך מפי אחרים כמו שבאב. כאן בכלל כבר המודל, נכון, הבלתי אפשרי שהרמב"ם מייצר אותו יש מאין. אין לו זכר בסוגיה, לכאורה, למודל הזה.
למרות שיש לנו מדבר על הקדמת ההקדמה, זה שאת פנחס ו...
ציירנו את המודל הזה קודם עם פנחס ואלעזר, נכון? אולי ליד יהושע, וציירנו אולי את המודל הזה. עכשיו, ברור גם, זה ודאי מזכיר את מה שקורה בסוגיה עם רבי יהודה בן בבא, נכון? זה גם מה שאומר הרדב"ז, אלישיב כבר הזכיר אותו כשראינו את רבי יהודה בן בבא, נכון? אומר הרדב"ז, עכשיו בואו נראה את הרדב"ז בפנים, מה?
זה הרדב"ז, זה לא
הרדב"ז. הרדב"ז, אנחנו בהלכה ג' אין סומכים סמיכה שהיא מינוי הזקנים לדיינות אלא בשלושה והוא שיהיה אחד מהם סמוך. אומר הרדב"ז כך, משום דאיקא סמיכה אחריתא סמיכת זקנים וכולי, אני קורא והוא שיהיה אחד מהם סמוך, הטעם מבואר שאם הם עצמם אינם סמוכים, האחי סמכו אחרים. שאם לא כן לא נמצאו סמוכים איש מפי איש על משה רבנו. הוא כתב הרדב"ז. ומי הוא אם היה אחד מהשלושה סמוך סגי באחי? ונראה לי ראיה, מדייקשינן בגברה ואחד לא סמיך, ועם הרב יהודה אברהם זכור אותו איש לטוב ורב יהודה בן ברא שמו וכולי, ועד אלוכה שיבלעו משום כבודו דרב יהודה בן ברא, ואי איתא דסמוכים אהבו, הם אי אלוכה שיבלעו, אלא ודאי לא אהבו סמוכים ומשום כבודו של רב יהודה בן ברא לא מענה לו. עכשיו שימו לב שהקריאה הזו של הרדב"ז היא יושבת בדיוק, נכון, על המורכבות שאנחנו כבר הצגנו אותה קודם, קראנו את הסוגיה. יש פה מתח בתוך הסוגיה בין שני סיפורים שונים, שני וקטורים שונים. הסיפור של רבי יהודה בן ברא מנכיח באופן מאוד ברור את הסמיכה הכריזמטית, את האחד שסומך את תלמידיו ביד וכולי, ברור שזה המסלול. מצד שני, הסוגיה כבר לקחה את הסיפור הזה, את האחד הסמוך הזה, ושתלה אותו בתוך הפורמט של בית דין של שלושה. עכשיו אומר הרדב"ז, שימו לב, היצירה הזו שהרמב"ם יוצר, היצירה ההלכתית של להגיד בית דין של שלושה שרק אחד מהם סמוך, היא משקפת בדיוק את המורכבות שעולה מתוך הסוגיה. נכון? זה בדיוק התמונה של עולם הסוגיה. בית דין של שלושה מצד אחד, מצד שני יש אחד שמעביר, זאת אומרת, אחד יכול, בעיקרון אחד היה יכול לסמוך, כי להעביר את שושלת הסמיכה ממשה רבנו, שזה מספיק אחד. אלא מה? צריך שלושה? בסדר, לא צריך סמוכים בשלושה. שלושה עונים לצורך אחר, יש פה שני מרכיבים שונים של פעולת הסמיכה. יש את פעולת הסמיכה שהיא הפעולה הכריזמטית של מה שיקרא מוישה פיינשטיין בהגדרה הלמדנית היפהפייה, יש מייסה סמיכה, נכון? יש סמיכה, זה לא רק סמיכה, יש מייסה סמיכה. מה זה מייסה סמיכה? ברגע שקראת לזה מייסה סמיכה, נכון? זה כבר לא סמיכה, זה פעולה, יש איזו פעולה שצריך ליצור אותה, שזה טקס, זה ריטואל.
הערכת שלה עוד יותר מורכבת, כאילו של העם, כי יש עוד גורם שמכנס לדעתי את הסוגיה בדף ג' משהו כזה, שיש את בית דין שנקרא אלוהים, שאותו צריך בית דין לסמוך. אני גם מתאר שאם יש אדם אחד סמוך, הוא סומך 70, ואז ה-70 סומכים בתי דינים. מה הקטע? כאילו יש לו עוד...
למרות שגם בבית דין שנקרא אלוהים, מספיק שיהיה אחד סמוך.
זה כבר,
זאת המשיח. כן, לא, יש סמיכה, זאת אומרת, אני אומר, אם נגיד, אמרנו, יש מינוי לדיינות, יש כאילו גם, יש כושר לדיינות, יש מינוי לדיינות, כאילו.
יש מינוי להיות, ויש גם מינוי להיות בית דין.
מינוי להיות בית דין.
זאת אומרת, של להיות בית דין, ואני חושב שזה כרוך בזה, אצל הרמב"ם, השלושה, שוב, גם במבנה הזה של הסמיכה, השלושה מתפקדים, זה יושב על אותו עיקרון פנימי אצל הרמב"ם, שהשלושה מתפקדים כמבנה פורמלי של בית דין.
אין עושים סנדרות לשבטים, אין על פי בית דין 71. כאילו יש מינוי של סנדרות לשבטים.
שהם אלה שיכולים למנות בתי דינים, אני מסכים.
זה כאילו עוד, זה מה שאתה מורכבת, כי יש גם את ה...
שימו לב, אבל...
זה מסתדר עם הלימוד של שלוש פעמים אלוהים. ששלושתם צריכים
להיות אחד. אתה יודע מה אומר, אני קורא אלוהים, אלא בית דין נשמח, שאין סבור בארץ ישראל, אני שומע.
בוא נראה רגע אבל גם את הכסף משנה, כי הכסף משנה בהלכה ג' הוא נהדר והוא תולה את הרמב״ם, זאת אומרת הוא עומד שוב, נכון, גם הכסף משנה וגם הרדב"ז, אני חושב, קוראים את הסוגיה יחד עם הרמב״ם, באופן שבאמת מצביע על אותם ספרים בסוגיה שהצבענו להם כשקראנו אותה קודם, נכון? אומר הכסף משנה. מה שאמר, והוא שיהיה האחד, נראה מדבריו זה באחד סמוך סגי, אף על פי שהשניים האחרים אינם סמוכים. אז הרדב"ז תלה את זה במעשה רבי יהודה בן ברא, וכסף משנה תולה את זה בתחילת הסוגיה. נראה לי שטעמו, מדי אמרין, הנתן בגמרא אמר לאביי לרב יוסף, מסמך סבי בשלושה מנהלן. אילא אמא מדכתיב ויסמוך ידיו עליו, יחי תזכה באחד. וכי תאמר משה במקום 71 קא, יחי ליבאי 71 קשיא. סובר רבנו, כיוון דעסיקנה בקשיא. ופשיטא דלא בעניין 71, אם כן באחד סגי. בעיקרון, אומר הווה אמינא של באחד סגי היא הווה אמינא חזקה, אבל לדחויה לברייתא דבעניין שלושה אי אפשר. בכל זאת כתוב שלושה. אם כן, יש לנו לומר, דכי קטנים, בית השלושה, לאו בקולוס מוכן.
כן, אבל הקטע האירוני זה שבעצם עושה, כן, זה מה שקורה בין הרמב"ם אליו. כאילו, הרמב"ם אומר שלושה, ולא כאילו, והוא עמוס, אז הוא אומר שלושה.
אבל הם יושבים, נכון, שניהם יושבים, גם הכסף משנה, גם הרדב"ז, ואני חושב ששניהם קוראים באופן מאוד מהודק את הסוגיה, והם רק חושפים אלינו את האופן שבו הרמב"ם קורא את הסוגיה, נכון? הרמב"ם קורא את הסוגיה הזו באופן מאוד מאוד הדוק.
כי בעצם הוא מטפל לגאולה, אבל זה באמת רוצה להחזיר את המהלך הבבלי כאילו של הגלות, הוא מחזיר לאחורה כאילו.
טוב, שמה, לא הבנתי.
הוא אומר, כן, סליחה, זה כן ביד, וזה כן, לא, בסדר, לא.
אבל זה לא ביד.
בסדר, הוא מתמודד עם המקורות הזה, אבל הוא אומר עקרונית.
סליחה זה לא ביד, אבל זה כן השראת שכינה.
זה כן ביד, בלי ידיים.
אוקיי, זאת אומרת, זה כן. שימו לב, אני קורא באגרות משה, אני מסכים, וזה, באגרות משה זה אולי מאוד, לידי ביטוי מאוד יפה. כותב באגרות משה כך, אני קורא בענף ד' חזינן מכל זה להיות סמוך בעינן דווקא מייסס מיכה, הוא בבית דין, אבל המייסס מיכה לדורות הוא בשמה ולא ביד.
מייסס
מיכה
זה כאילו
המשקל מייסס כיכה? כן, זה מתפקד באותו אופן, זה לייצר, אני חושב שוב, מושג למדני שהוא מספיק, הרי שוב, מה זה מייסס מיכה? מאיפה נולד המייסס מיכה? מייסס מיכה אצל רב משה פיינשטיין נולד מזה, מהרמב״ם שאומר שמשה סמך את יהושע ביד, אז צריך מעשה סמיכה. זה לא סתם סמיכה, יש איזה מעשה, פעולה, יש ריטואל שהוא זה שיהפוך את ה... יאפשר לקריזמה לעבור. אלא מה? לדורות, המעשה סמיכה הוא בשמה ולא ביד. זאת אומרת, מה
שזה? זה אפילו יותר איזה, שכל אשמה זה מסתמך על הידיים של משה, יש לו שם איזה מין...
איפה? ב?
בהמשך, באחד הכתבים הוא אומר, הוא מציע שמה, שבעצם אנחנו רוצים את הידיים של משה, אנחנו לא יכולים להשתמש בידיים אחרות, כי...
לכן אשמה זה הידיים של משה. אה, איזה יופי של בורות. זה באמת יפה. אז לא... בריצה שם לא... נשמעת ממני, אבל אני חושב, שימו לב שוב, אני חושב שהאגרות משה...
כי ידע שהמשה
זאת מלחמה. אלא בזמן שקוראים בשם, נכון? הרי זה שוב בדיוק אותו מודל, אתה מעקר את האנרגיה של הידיים של משה, זה לא הידיים של משה, דייקה. זה כוונת הלב, נכון? ישראל מחבלים את ליבם, הרי הרמב"ם הוא גם סובר שישראל יכולים לסמוך, נכון? הסכימו כל החכמים, הם יכולים גם לסמוך. ואת יש מימד שבו הרמב״ם עושה פה פעולה כפולה, ואני חושב שבזה באמת מושלם המהלך לגבול הסוגיה. זאת אומרת, יש, זה ממש, זה אחד המקומות ברמב״ם שאני הכי מרגיש את ה, כאילו גם את הגאוניות האדירה וגם את היצירתיות החופשית שלו, מצד אחד, בתוך המקורות. זאת אומרת, יש לו איזו יכולת מופלאה ממש ללוש את המקורות באופן שכאילו מצמיח מתוך הסוגיה דבר שא' שוב הוא יושב על האלמנטים הכי, על הנימים הכי עדינים של הסוגיה. זאת אומרת, אתה רואה איך שוב גם הרדב"ז וגם הכסף משנה חושפים עבורנו את הנימים הדקים של הסוגיה ואת איך הקריאה של הרמב״ם צומחת מתוכה מצד אחד, מצד שני לתוך זה הוא שוזר באופן כל כך נהדר את הקונספציה שהוא מייצר אותה. אז ברור שהתמונה בסוף של מערכת הסמיכה היא קונספציה יצירתית של הרמב״ם, והדבר הזה נשזר לתוך התמונה של הסוגיה ולתוך שוב הפיתולים המאוד עדינים שלה, וזה ממש הפלה ופלה. אבל אז נסכם, ראינו בסוגיה את המתח בין הסמיכה הקריזמטית לסמיכה בשלושה הפורמלית, שבאופן פשוט הסוגיה הולכת אל הכיוון הפורמלי. נכנסנו קצת לבעייתיות שאני עוד לא לגמרי מובא בשאלת ארץ ישראל בבל פה בתמונה, אבל באופן פשוט הסוגיה מנתקת אותנו בממד הקריזמטי ומושך חזק מאוד אל הפורמלי. בא הרבה, קורא את הפיתולים של הסוגיה ומחיה מחדש את הממד הקריזמטי, הוא מחיה אותו פעמיים. א' בזה שהוא ממשיך להזכיר את יהושע שמשה סומך אותו ביד, וב' שהוא מציב ברקע הסיפור של סמיכה לא ביד את פרשיית 70 הזקנים, ובזה בעצם מייצר מין מקור חדש לסמיכה שיכולה להיות סמיכה שהיא לא ביד, אלא קרינה לי בשמה ויבינה לי רשות על המידת דיני כנסות, והסמיכה הזו בשמה היא זו שמאפשרת את השראת שכינה, שרתה להם שכינה, נכון? הדבר הזה, אני חושב, מתגלגל, אנחנו פוגשים אותו בקצץ, אז משה פיינשטיין, כשמשה פיינשטיין בקריאה שלו בתוך הרמב״ם, אומר, שימו לב, מה שנוצר ברמב״ם זה שהמעשה סמיכה, שהוא כמובן תולדה של תודעת הסמיכה הריטואלית שמגיעה ממשה שסומך את יהושע ביד, מעשה הסמיכה מאז משה רבנו הוא לקרוא בשם. זאת אומרת, לקרוא בשם זה כבר לא סמיכה פורמליסטית רק של נתינת רשות, אלא זה עכשיו מעשה הסמיכה. מעשה הסמיכה הוא שאתה קורא בשם ויבל לרשות הלמד על דיני כנסות, ויש כאן איזה ניסיון של הרמב״ם, שאני חושב שוב, רב משה פיינשטיין רק ממשיג אותו למדנית, אבל הוא נמצא אצל הרמב״ם, כאילו למשוך את הקריזמה אל המרחב של הקרינה לי בשמה. זאת אומרת, היום, אני קורא את זה כאילו מהפרספקטיבה של הרמב״ם, אם תרצו, כשהרב הולך לתלמיד שלו וסומך אותו, זה בעצם ממשיך את מה שעשה משה רבנו ליהושע, או לזקנים. זאת אומרת, ההמשך של משה רבנו לא תלוי בממד הקריזמטי של הסמיכה ביד, אלא הוא עובר, השראת השכינה עוברת בשם, לא ביד. ואז שוב נוצר בבת אחת שני דברים, מצד אחד שימרנו את התודעה הקריזמטית, מצד שני בנינו עבורה מסלול חלש, שהוא המסלול של סמיכה של בית דין. זאת אומרת, בית הדין, יש בית דין ובית דין ובית דין, כל אחד הוא ובית דינו, הם אלה שמעבירים את התורה קדימה. התורה לא עוברת עכשיו רק בנתיב האישי הקריזמטי, אלא היא נתונה בתוך המסגרת הפורמלית המערכתית, שהיא זו שעכשיו תזרים את מסורת התורה קדימה. בסדר? עד כאן יושב הרמב״ם, עם ההנהרה הלמדנית שלו דרך משה פיינשטיין, ובזה מבחינתי...
פשוטה.
איפה זה נעצר? אה, סליחה. אפשר.
כנראה...
לא, מבחינת הדעות, כן. תראה, מהפרספקטיבה הבבלית, זה נגמר ב... נגמר בית המדרש הארץ ישראלי, איפשהו.
רבי.
רבי, כן. באופן עקרוני רבי.
לא, למה? הוא רוצה רבי יוחנן שמח ו...
נכון, אמרה, בעיקר להצטער, הוא לא
שמח. זה נראה שזה דבר כבר שם. זה ה... רבי זרע, רבי ימי, רבי אסי, רבי אבאו, נכון? זה הדמויות שמופיעות בסוגיה.
זה מחרוינים.
זה. הדור השני, כולם דור שני לאמורי ארץ ישראל, וזה נגמר. זה. כאילו, אין, 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 מונים, בסדר, עוברים ארץ ישראל בבל, אבל אופן, תלמידי, דור תלמידי רבי יוחנן. וזהו, אין יותר. עכשיו, זה, אנחנו יודעים היום, היסטורית, שבארץ ישראל ממשיכה להשתמר תודעת צמיחה. גם אחריהם.
איך יודעים את זה, אסמך?
יש גאונים, הגאונים כן כותבים איפה זה נגמר. יש גאונים שכותבים יותר מזה, שלהם יש תודעת צמיחה עד עד לסוף פסות
הגאונים. בן מאיר על האיבור החודש, זה נראה לי גם קשור לעניין.
זאת אומרת, הגאונים, חלק מהגאונים חיים עדיין בתודעת צמיחה.
שיקוי.
טוב, רויה, רוצה להגיד על משהו? מישהו רוצה לחתום לנו ככה? חתימה של שקט.
אנחנו עוברים לסוגיית רשותה?
בסנות השם? כן. מומחה רשותה, יש לזה הרגע הרבה מקורות רקע. משהו
מהשבוע, בכל זאת. הסוגיה הזאת היא כאילו גם דרך הרמב״ם, ולא רק דרך הרמב״ם, היא נורא מקשרת בין איזה פרט הלכתי כביכול של סמיכה ומינוי דיינים לבין יצירת תורה שבעל פה, כאילו. זה נוגע באושיות התורה שבעל פה, כאילו, איך היא נוצרה. זאת אומרת שכל הקטע של מסורת, כאילו, שמורה נורא חשוב בתורה שבעל פה, כאילו, זה נורא, נגיד, אני חושב שאתה אומר להם שהמורים חלקים על תנאים, זה מזדעזעים. כאילו צריך להיות פה איזשהו, איזושהי מסורת, כאילו, זיפה שלו, כאילו, לברור, כאילו, צריך להיות, למה צריך להיות, מי אמר שצריך להיות, למה שלא כל חכמים יעשו את ההלכה שלהם, כאילו, מה התודעה הזאת, אבל של סמיכה איש מפי, שאני חושב ש... אנחנו מקיימים אותה גם היום, למרות שאין סמיכה, כאילו, ההבנה הזאת היא שחכמים, כל חכם, הוא שומר על הדברים שאמר החכם שלפניו, שאמר החכם שלפניו, ובסופו של דבר זה הגיע לאיש מפי של משה רבנו, כאילו. וכל הזמן זה נראה לי עומד בבסיס הרבה מאוד ויכוחים של היום, כאילו, על ההלכה. איפה ההלכה היא כן חופשית ברגעי חכמי הדור, ואיפה ההלכה היא איש מפיר את משה רבנו. האם צריך סמיכה או לא צריך סמיכה? יכול להיות שכאילו, כן, יש את הדור הרביעי שאומר שתורה אמורה להשתנות בכל דור, ו... ודברים כאלה, כאילו...
אני מסכים שזאת שאלה נורא אקוטית, ואני רוצה להוסיף לה אבל עוד מרכיב שאני חושב שהוא נכנס פה דרך הסוגיה שלנו. יש פה, אני מרגיש שזה מרכיב שהוא טיפה נעדה והרבה פעמים בדיון, כי השאלה היא, אני מרגיש, היא לא רק השאלה של הסמיכה או של הזה, השאלה היא גם באמת יש השראה. זה הפלא, אני חושב, אולי גדול בתודעת המסורת. זאת אומרת, תודעת המסורת, בוודאי באופן שבו היא התאבנה באורתודוקסיה המודרנית, היא תודעה מאוד... פורמליסטית. זאת אומרת, יש איזה מסורת, המסורת מחייבת. למה? כי ככה כתוב בספר, והספר הפך להיות איזה עוגן. וגם אם יש, זה לא מוגן בספר, אני לא מתכוון רק לספר במובן של הדפים והנייר, אלא יש איזו תודעה שהמערכת שואבת כאילו איזה כוח מהמקום, מהמסורת. המסורת נהיית איזה משאב של כוח, שהוא לא זוקק הצדקה מעבר להיותו מסורת. מה זאת אומרת? ככה מקובלנו איש מפי איש, הלכה למשה מסיני. עכשיו, מה שהולך הרבה פעמים לאיבוד, אני מרגיש, זה ההיבט שבו למסורת יש קריזמה. זאת אומרת, ההיבט החזק והמשמעותי של המסורת הוא המקום שבו למסורת היא מנכיחה איזשהו סוג של השראה. אני חושב לדוגמה שבציבור החרדי אני מרגיש זה משהו שעבד ב-20-30 שנה האחרונות. זאת אומרת, היה בחרדיות של, 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 של שנות ה-50 וה-60 היה באמת ממד של, של השראה של מסורת, כי הם באמת שימרו, זה היה אנשים שבעצמם עוד הגיעו מאירופה והביאו איתם את התודעות של מסורת מאוד מאוד חזקה. ובאמת משהו בתוך הקהילה שלהם הצליח לשמר תודעת השראה שהתבססה על, איזשהו סוג של קריזמה שהתבססה על תודעת המסורתיות הזאת. זאת אומרת, על איזה התאגנות מאוד חזקה סביב המסורת. אבל במובן מסוים, כשאתה מסתכל על הציבור החרדי היום, זה הלך לגמרי לאיבוד. זאת אומרת, התאבנה גם שם תודעת המסורת ואיבדה לחלוטין את הממד של הקריזמה שלה. עכשיו, השאלה באמת, אני מרגיש, נוהגים תמיד, נכון, המעשה בתנורו של אחנאי, נהוג להביא אותו בהזדהות גדולה עם רבי יהושע. כשבעצם הדבר שאולי הכי מפעים בסיפור הזה, זה מתי ראיתם לאחרונה רב שמסוגל לי לעקור עצים מהמקום, להזיז...
רק בסוף אמרנו
האמת. לא, ברור שהסיפור הוא פרו רבי אליעזרי לכל האורך. אבל אני אומר, כשאני חושב גם איזה דמות קוסמת לי, זאת אומרת, הדמות של רבי אליעזר, תחשבו, זה לא רב, זה מחשב. זה לא, זה דמבלדור, כאילו. לא, באמת, האם אנחנו מכירים, אני חושב שרבי אליעזר הוא בעיניי הדוגמה לאיזה עוצמה וקריזמה יש לתודעת המסורת. זאת אומרת, יש משהו במסורת, יש פה היבט של השראה מאוד מאוד עמוקה במקום של המסורת. והשאלה, האם אנחנו יכולים לייצר... עכשיו, זה, בעיניי זה מאוד משמעותי, כי זה שיח הלכתי אחר לגמרי. את השיח ההלכתי היום הוא נשען, השיח ההלכתי האורתודוקסי הוא מאוד פורמליסטי. זאת אומרת, האם, אני כאן מציע, דעתי זה פתח לאחד הפתחים שצריך דרכם לנסות לכונן שיח הלכתי אחר. זאת אומרת, שיח שמחויב באופן מלא להלכה, אבל שהוא לא משועבד לפורמליזם האורתודוקסי, אלא באמת תפיסת ההלכה העמוקה שלו היא תפיסה של מסורת שיש בה השראה, ולא שיש בה פורמליזם. או שהוא תופס את הפורמליזם של המסורת כבסיס להשראה, להשראת שכינה, ולא כמשהו ששואב את כוחו מעצמו, כאילו, מעצם זה שכך היא המסורת. וזה...
אבל צריך להבין גם למה התנגדות זה רבי אליעזר. זאת אומרת, כאילו אתה, מה שהבנת לשם לך, אתה בעצם רוצה איזה רבי אליעזר מחודש, כן? שלא יהיה רק איזה פורמליזם של מסורת, אלא יהיה איזה מחשב כזה. צריך להבין מה היה...
אני לא בכך מחפש את המחשב. אני אשמח מאוד אם מישהו יתחיל להעיף פה חרובים ופה קירות בית המדרש מוטים בלי שאף אחד יעשה כלום ובאתי ואי. אבל...
סליחה.
אבל צריך לך... יש אנשים כאלה שאתה מרגיש שיכולת הפסיקה שלהם, אני מחפש דמויות הלכתיות שאתה מרגיש שיש להם השראה. בסדר? ששוב, שהעוצמה שלהן נולדת לא מהיכולת... משה פיינשטיין. משה פיינשטיין הוא דוגמה אולי אפשרית.
אבל זה גם אשליה של נוסטלגיה. סליחה שאני...
יכול להיות.
מה? אבל... יכול להיות שגם משה פיינשטיין אמרו את זה על...
אשליה של נוסטלגיה, א', זה הם על דברים... בדיוק על זה אנחנו מדברים. אבל זה מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים מישהו שמסוגל לייצר אשליות של נוסטלגיה.
מי שהוא חי שהוא נוסטלגי.
לא משום. שיש, שוב, שבדיבור איתו, שתודעת המסורת, שכשאתה פוגש דרכו את המסורת, זה לא מפגש של מפגש עם איזושהי סמכות, אלא זה מפגש עם השראה. בסדר, השאלה היא אם המסורת מוכחת עבורך כסמכות או כהשראת שכינה.
לא, אבל אולי הדמות...
של השראת שכינה? אתם יודעים מה, דוגמאות שאני מכיר, אני חושב איפה בחיים היו לי מפגשים כאלה. אז אני יודע שדוגמה, המפגש שלי עם רב דוד פוקס היה מאוד קורא. רב דוד הוא דמות שהוא באמת חד מכמיים. באנרגיה שלו, זאת אומרת, בסיפורי צדיקים שלו, בדמויות שהוא מביא איתו מטען שלם של עולם, של דמויות שכבר לא נמצאות, ואתה מרגיש שהן חיות דרכו. אתה מבין? זה לא ה... הוא, כשהוא מדבר לו שלמה זלמן, הוא שלמה זלמן פה. בסדר? אין פה... זה חוויה אדירה. זה חוויה של, של שוב, של השראה, לא של סמכות. היא נוכחת אגב הרבה פעמים, הרבה יותר בסיפורים, מאשר בהלוכס. אבל זה גם הדמות מנכיחה איזה.
מה חוויה אדירה, ש... אבל... לא יודע, השאלה ש... קראתי אתמול את הסוגיה וקראתי את עצמי, כאילו, אחרי שקראתי את הרמוד, אם אני באמת מסוגל להתרגש מזה. לא יודע, כל זה יופי אצל החרדים שאיבדו, אני שואל את עצמי, כאילו... לא יודע, אני...
לא, אני...
אני יודע שזה אפילו, נתתי קצת מוסר לעצמי, כאילו, לא יודע.
אני לא מחפש דמות כזאת, בוא נדע.
לא דמות, לא מחפש דמות, אני מחפש, כאילו... כשהרמב"ם קרא את הסוגיה הזאת, נראה לי... כן, היה לו... יאיר יקרא לזה
וייס. הוא היה את הרמב"ם.
היה לו איזה מה, כן, הוא לא, כן, ההלכות האלה כתובות עם הרבה רמב"ם בתוכם, הוא מאוד בפנים. וכשאני קראתי את הסוגיה, כי היא הייתה יכולה כאילו לעבור ישר לרשותה. כאילו, ישר הלאה, כאילו, לא יודע, זה משהו ש...
אגיד לך, אותך, אתה יודע מה, השאלה זה לא דמות, אבל בוא אני אספר עוד סיפורי צדיקים. כשהייתי ילד קטן לקח אותי אבא שלי ליהודי שהוא משפוחה שלנו, היה, קראו לו רב שולם אייזן, היה אחד מהמוצים הכי ותיקים של הבד"ץ של היידה בירושלים, והוא היה משגיח בישיבת סלונים, מהשערים. והוא היה יהודי, באמת, צור, יהודי מרשים, הלך לעולמו בתשמ"ח, לדעתי. הייתי אצלו ממש שנה לפני שהוא נפטר, זאת אומרת, הייתי בן 8, אני חושב. ואבא שלי בא אליו עם צרור של שאלות בהלוכה.
צרור.
הגיע ככה עם הרימה של שאלות, היה לו כל השאלות, היה שואל שולם אייזן, היה משפוך גם, אז כאילו היה... עכשיו, רב שולם אייזן רק לתאר קצת את הדמות, הוא היה יהודי, אני יודע, אולי, טוב, הייתי ילד, אז אולי הוא היה נראה, 1.90 מטר, הוא היה יותר גבוה מאבא שלי, אז כאילו היה נורא גבוה, עם זקן לבן ארוך, שיורד לו על פי מידותיו, והגענו אליו בבית, הוא היה לבוש בז'ופיצה כזאת של, של, של בית, וממש היה, עד היום, כאילו מבחינתי זה אליהו הנביא, בסדר? ככה הוא נראה, פחות או יותר, הרחמן, אוקיי? בסדר? ככה הוא נראה פחות או יותר. ואז אבא שלי שאל אותו כל מיני שאלות, ואז הוא אומר, היה איזו שאלה, אני לא יודע, אני הייתי ילד, לא הבנתי מה הדיון בהלכה, אבל שואל אותו מה... זה ככה, זה ככה, והתווכחו באיזה משהו בהלכה, ואז הוא שואל אותו, אז... אבל איך אפשר להגיד כזה דבר? זאת אומרת, איך אפשר להגיד? אני אומר! עכשיו, זה לא... אני מביא את הסיפור גם בגלל רב שולם אייזן, שגם הדמות שלו היא משמעותית, אבל אני חושב שזה גם תודעת הלכה אחרת. זאת אומרת, השאלה היא שוב, לא התודעה של... זה לא סיפור רק של החרדים והיחס שלנו לדמויות וכולי, שזה גם, זה סיפורי צדיקים, זה נחמד. זה גם בסוף השאלה של איך אנחנו קוראים את הספרים. גם בתוך, בלימוד הלכה היום, איך אנחנו לומדים הלכה? מה התודעה שלנו ביחס להלכה? אם המרחב הזה הוא מרחב, בכלל המרחב של ההלכה אמור להיות מרחב שהוא מרחב שיש בו השראת שכינה. זאת אומרת שאנחנו כשלומדים הלכה, מצפים מהמרחב הזה להיות מרחב שאנחנו דרכו חווים קריזמה, נוכחות, השראה, ולא סמכות. עכשיו, זה שאלה גדולה. אם אפשר, איך אפשר, איך עושים את זה? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. חרבן את תורה ומצוות. שמעון תגיד קדיש. אוי, מה? אשכנזים שכמונו לא רואים קדיש.
אבא שלי לא משה.
למה?
אתה משה, אני לא משה להגיד קדיש הרבה.
מה?
אבא שלי לא משה להגיד קדיש הרבה.
למה?
כי ההורים שלי חיים.
למה?
אז לא יודע, השראת שכינה זה שיש אומרים קדיש בסוף שיעור בגמרא.
זה כן?
נכון.
להפך. היה שיעור בגמרא, מה צריך עכשיו גם להגיד קדיש?
כן, אני יודע.
היה שיעור בגמרא, מה צריך לתת
לזה? תסביר על זה.
להרוג את התורה. לא באמת.
תנתק אותה לא משם.
אין בסדר. אני מכיר את שני הגויים שאומרים עליהם קדיש. שני הגויים שאומרים עליהם קדיש. תרח וים התרח בחרן. אחד. ישראל נגיד או משהו, לא יודע.